שיעור ליהוד א' תמוז בשנה פשוטה. בפרק ג' של גירת התשובה, שיעור מתחיל בדף צדיק ב' עמוד ב', בשורה השביעית במילים אכן כל זה, עד סיום הקטע בהמשך העמוד במילים הלכות תענית.
אכן, כל זה, מה זה כל זה? כל מה שאמרנו עד עכשיו, שיש הכרעה, לצום שלוש פעמים, וזה יוצא כמויות אדירות. 252 על הזרע לבטלה. כעס זה... 151 כפול 3, וכן הלאה. כל דבר כפול 3, זה כמויות אדירות של צומות. מי יכול לעמוד בזה? אדם שיש לו צום אחד, הוא כבר מסתכל על השעון, מתי בדיוק נגמר, והוא רץ לתפוס את הכוס קפה ברגע שנגמר הצום, הוא כבר לא מסוגל להחזיק. ומה, איך הוא יחזיק מעמד במאות על חטא אחד? ואם הוא נכשל בעשר סוגי חטאים, מדובר כבר בקיצור, יפסיק לאכול. מה קורה פה? אבל איך עושים את זה? אז אומר כך, אכן כל זה, כל מה שאמרנו עד עכשיו, באדם חזק ובריא. אדם שהוא חזק פיזית, הוא בריא, ויש לו אפשרות לצום ריבוי צומות בתדירות גבוהה, אז אמנם הוא לא צם 151 צומות ברצף, אבל הוא עושה, הוא משלים את זה בתדירות גבוהה, והוא מסיים את כל החשבונות שלו, הוא מחזיק איזה פנקס ויודע כמה הוא צם, והוא מסיים את זה. זה היה בדורות הקודמים, היו אנשים חזקים ובריאים. אז אדם שהוא חזק ובריא, שאין ריבוי הצומות מזיק לו כלל לבריאות גופו, שום נזק לא יהיה לו בבריאות הגוף, הוא פשוט יישאר חזק ובריא, הוא יוכל להמשיך להתפלל וללמוד, ולא יהיה לו שום חולשה ולא כאב ראש ולא סחרחורת, פשוט חזק ובריא. אם אדם הוא כזה, אין שום בעיה. הוא כמו בדורות הראשונים. בדורות הראשונים היו אנשים כאלה, ככה הם היו, והם פשוט היו חזקים. אבל מי שריבוי הצומות מזיק לו, אדם שיצום ריבוי צומות, זה פשוט יגרום לו נזק. איזה נזק זה יגרום לו? הוא אומר, אפילו אם מדובר באדם חזק שלא בטוח שזה יגרום לו נזק, אבל שאפשר שיוכל לבוא לידי חולי, אולי הוא יהיה מזה חולה, אולי. זאת אומרת, גם אם הוא ספק שמא ריבוי הצומות יגרום לו חולי, או אפילו פחות מזה, הוא לא יהיה חולה, אבל מחוש חס ושלום יהיה לו קצת כאב ראש, חולשה, כן. אם יש חשש, אפילו על אחת כמה וכמה שיש ודאות, אבל אם יש חשש שריבוי הצומות יגרום לו איזושהי חולשה או חולי, כמו בדורותינו אלה, בדורותינו אלה, כבר אומר אדמו"ר הזקן בדורותיו, כעבור כמה מאות שנה היום, אז בוודאי שהחולשה היא היום עוד יותר גדולה מפעם. אומר אדמו"ר הזקן, אסור לו להרבות בתעניות. פשוט אסור, אסור לצום, אסור להרבות בצומות, אפילו על קריטות ומיטות בית דין. עכשיו, מסגנון הלשון פה לא מובן שלא לצום בכלל, הוא אומר רק לא להרבות בתעניות. מהסגנון הזה מובן שמעט זה לא נורא, עוד מעט נראה הלאה. הוא אומר, קודם כל להרבות בתעניות אסור, אפילו על קריטות ומיטות בית דין, אפילו שהוא עבר על חטאים חמורים ביותר שעונשם קרת או מיטת בית דין. אם אדם חילל שבת שעונשו מיטת בית דין, סקילה לא עלינו אם זה היה בעדים והתראה, והוא חילל שבת זה חטא חמור, אף על פי כן אסור לו להרבות בתעניות על זה. ומכל שכן, בוודאי ובוודאי על מצוות עשה ומצוות לא תעשה שאין בהם קראת, מכל שכן אם אדם נכשל בחטא שהוא פחות חמור, אין קראת, בוודאי ובוודאי שאסור להרבות בתעניות. אלא כמה כן, כפי אשר ישאר בנפשו, שבוודאי לא יזיק לו כלל. אדם חייב לעשות השערה, לעשות חשבון, שלא יזיק לו שום דבר, רק אם לא יזיק לו שום דבר בוודאות גמורה, רק אז מותר לו. אז אדם יודע שאם יזיק לו צום אחד, שניים, אז זה כבר בשבילו הרבה. אם יזיק לו אחד, אז גם האחד זה בשבילו הרבה. פשוט יעשה את החשבון על עצמו, מה קורה?
שאלה, לא יכול לתפוס טרנד על הזמצון שדבר כתוב בערך. זה השאלה, כאילו...
לא, לא, לא קשור.
זה תענית,
לא, זה תענית שהוא חייב, ויש תענית אחר. עכשיו נעצור רגע פה, נעצור רגע פה.
יש עניין אולי למעלת הצום, לסוג הצום, יש תענית דיבור, יש תענית...
כרגע הוא מדבר על תענית כפשוטו, כמו שהוא הזכיר בלשון הגמרא, מיעוט חלבי ודמי. מיעוט חלבי ודמי פירושו שהוא לא אוכל. על הצום הזה, על זה אומרת הגמרא שזה כמו קורבן. עכשיו נוסיף פה אבל רק לכאורה דבר, שבהמשך יבוא על זה הסבר, אבל נעצור רגע פה. מי עשה את השינוי של הדורות? שיהיה דורות חלשים או דורות חזקים? קדוש ברוך הוא. הוא הביא תשוט כוח לעולם. אז לכאורה נשאלת השאלה, אז יוצא לפי זה שאנחנו היום מפסידים. אילו היינו בדור חזק, היינו יכולים לתקן את החטאים שלנו, והיה לנו אפשרות לעשות את זה. ועכשיו שהקדוש ברוך הוא הביא תשוט כוח לעולם, אז אולי, כמו שאומרים, יצאנו נפסדים מהעניין. אז התשובה היא, כפי שעוד מעט נראה, שיש גם פתרון לדור שלנו. אבל קודם כל צריך לדעת להסתכל על הדברים נכון. זה שהיום הגוף חלש ופעם הגוף היה חזק ויכלו בקלות לצום, זה בגלל שהתפקיד של הדורות השתנה. ובגלל שהתפקיד השתנה, לכן גם התנאים השתנו. בדורות הקודמים אנשים היו בעלי רמה גבוהה ביותר, ועיקר עבודת השם שלהם הייתה צריכה להתמקד בחלקים הרוחניים שלהם, עבודת המוח מה שנקרא, ולכן הגוף היה פחות חשוב. אז אין שום בעיה, תצום, תגרום לגוף מיעוט חלבי ודמי, זה יגרום תיקון, לא צריך לשים לב מה קורה עם הגוף, בעיקר תשקיע מה קורה עם המוח. בדורותינו הרי לא רק שהגוף נהיה חלש, גם המוח נהיה חלש. בדורותינו, דווקא בגלל שאנחנו קרובים יותר לסוף הגלות, ואנחנו מוטל עלינו התיקון של החלקים הכי נמוכים בעולם, החלקים הכי גשמיים של העולם. דורות קודמים תיקנו את הרבדים העליונים יותר. אנחנו באים כבר לתקן את הרובד הכי תחתון, כי אנחנו הגענו כבר לסוף. ברובד הכי תחתון, אז החלק התחתון של העולם הוא המטרה, אותו אתה צריך לתקן. מהו החלק התחתון שבעולם? בין השאר הגוף, הגוף הגשמי. הגוף הגשמי הוא חשוב, אותו תזכך, אותו תתקן. אם תשבור אותו, אם תצום הרי תשבור אותו, לא תיקנת אותו. להפך, שברת אותו ופספסת את הזיכוך שלו והתיקון שלו. אז עשה הקדוש ברוך הוא עכשיו שינוי, כי התפקיד הוא שונה. אז היום התפקיד שלנו זה לשמור על הגוף, כמו תורת הבעל שם טוב הידועה על הפסוק, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. אומר הבעל שם טוב, חמור זה מלשון חומריות הגוף. אם תראה את החומריות הגוף שהוא ככה רובץ תחת מסעו ולא נותן לך להתקדם בעבודת השם, אל תצום, אל תפריע לו, אל תשבור אותו. להפך, עזוב תעזוב עמו, תעבוד איתו. למה השתנה התפקיד של הדור? לכן עשה הקדוש ברוך הוא שלא נוכל לצום, כדי אדרבה, כי הוא רוצה שנשמור על הגוף. אז בעצם לא הפסדנו, יש גם לנו פתרונות כפי שנראה בהמשך העמוד, אבל אני למד את זה לפי סדר. אז קודם כל הוא מדבר בדורותינו, אדם שמשער שהוא כן מסוגל לעמוד בצום, שיצום. לפי איזה כמות, לפי איזה גבול? כפי אשר ישער בנפשו, שבוודאי לא יזיק לו כלל. כי אפילו בדורות הראשונים, כשמדובר בתקופות קודמות, בדורות הראשונים, שאז אנשים היו חזקים, בימי תנאים והמוראים, לא היו מתענים בקיאי גוונה. במקרים שאדם מרגיש שהוא זקוק לצום, לא כולם היו צמים, כי גם אז לא כולם היו גיבורים. בכללות אנשים היו חזקים, אבל גם אז היו אנשים יותר חלשים או יותר חזקים. אז גם אז מי היה בכלל מתעסק עם תעניות? אלא הבריאים, דמצו לציורי נפשיו, שהם היו מסוגלים לצייר את עצמם. כמו שהזכרנו לדוגמה את רבי יהושע בפרק הקודם, שהוא צם כל כך הרבה עד שהשיניים שלו נהיו שחורות מרוב תעניות. אפשר להבין לבד שהוא פשוט כמעט לא אכל. הוא פשוט צם ימים על גבי ימים על גבי ימים, והוא עוד היה מלמד תלמידים בישיבה ולא נחלש בכלל. הם היו מסוגלים לזה אז, בדורות האלה זה היה. הוא דלא מצי לציורי נפשי ומתענה. ומה קורה עם אדם שלא מסוגל, בדורות הראשונים הוא מדבר, בזמן התנאים והמוראים, אדם שלא מסוגל לצייר את נפשו, זאת אומרת אדם חלש, והוא אומר אני בכל אופן רוצה לצום, הוא מרוויח משהו מהצום? אומרים לא, נקרא חוטא בגמרא פרק כמה דתענית. אומרת הגמרא במסכת תענית בדף י' א', שאדם כזה שצם והוא לא מסוגל, הוא חוטא. זאת אומרת הוא צריך כפרה על זה שהוא צם, אין שום ערך בצום הזה. הוא צריך לחפר, לסתכל בתיקוני האריזה על מה קורה עם אדם שחוטא בעניין הזה, ודאי. ולא נחשוב שאם הגמרא אומרת שהוא חוטא זה אדם שצם סתם כי הוא רוצה להפיק רצון מהשם. הוא אומר לא, ואפילו מתענה על עבירות שבידו. הגמרא שמדברת על אנשים שיש להם חטאים, יש להם סיבה מוצדקת לצום, ואם הם יצומו אז הצום אולי יזכך אותם. ואף על פי כן אומרת הגמרא, אם תנאי הגוף שלך לא מאפשרים ואתה צם, אתה חוטא. כדי פירש רשי שם, לפי הבנת דברי הגמרא שם ברשי, מובן שמדובר בתעניות שאמורים לזכך ולמרק אותו מהאבונות, ואף על פי כן אסור לו
לצום.
הוא צריך להתחשב בגוף שלו. כדי איתה, הוא מוסיף הדמור הזה כן חיזוק לדברים, כדי איתה בגמרא פרק כמה דזבחים, שאין לך אדם מישראל שאינו מחויב עשה וכו'. הגמרא אומרת שכל אדם יש לו איזה כישלון, כמו למשל ביטול תורה. אדם שמבטל תורה זה מצוות עשה. אז אין לך אדם שאין לו עשה, כן? אז אם כך, כל אדם שצם יש לו מה לחפר, הוא לא צריך לחפש הרבה, יש לו על מה לחפר. אז אם כך הגמרא אומרת שהמתענה נקרא חוטא, בוודאי שהאדם המתענה יש לו על מה לחפר, ואף על פי כן נקרא חוטא, אם הוא לא מתחשב ביכולות שלו. מוסיף אדמו הזקן ואומר, ואם האדם הזה שלא מתחשב ביכולות שלו והוא צם, לא סתם, אם הוא אדם רגיל הוא חוטא, אומר הוא, מכל שכן מישהו בעל תורה. אם הוא יהודי שיושב ולומד תורה, זה התפקיד שלו, הוא פשוט יושב ולומד תורה. אדם שהוא בעל תורה והוא צם, הוא חוטא עוד יותר גדול. למה? כי הוא לא יכול ללמוד תורה אחר כך, הוא לא יכול ללמוד, הוא לא יצלול. מספיק שיהיה לו ירידה באחוז מסוים בלימוד, אז הוא כבר, כמו שנאמר, שחוטא ונענש בכפליים. כי מחמת חלישות התענית לא יוכל לעסוק בה כראוי. ומעניין, הגמרא שם אומרת ביטוי מעניין, שאדם שצם במקרה כזה שאסור לו לצום, איך מתייחסים לצום שלו? הוא לא אכל הרי בכל זאת. אומרת הגמרא ביטוי כזה חריף, הוא אומר את זה כמו שפשוט הכלב אכל לו את האוכל. כאילו, מה הגמרא מתכוונת? כאילו אדם שרצה לאכול והכלב חטף לו ואכל לו את המנה. הוא צם, הוא פשוט הכלב לקח לו את האוכל. כלומר אומרת, אדם שצם והוא לא צריך לצום, הוא נקרא חוטא, אין שום ערך לצום שלו, הוא סתם עשה דיאטה, אין לזה שום משמעות של צום, של קירוב לבורא. עד הרבה הוא התרחק על ידי זה. נו, אחרי כל כך הרבה הדגש שאסור לצום בדורות הקודמים, מי שהיה חלש, בדורותינו רובנו כאלה, אז אם כך, אדם שנכשל בכעס אחד, מה הוא יעשה עם ה-151 העניות שמוטל על כתפו? על זרע לבטלה פידל את העניות פעם אחת, מה הוא יעשה עם עוד 84 תעניות, וכן הלאה וכן הלאה? מה הוא יעשה, איך הוא אז אם הוא יחזור בתשובה, מה פרוש יחזור בתשובה? כמו שאמרנו בפרק א' בהתחלה, מצוות התשובה מן התורה עזיבת החטא, הוא עזב את החטא, הוא עזב את החטא, הוא חזר בתשובה, הוא לא יענש, למדנו את זה כבר בפרק א', אבל הוא ביחד עם זה לא יחזור לחביבות הקודמת. הוא אחד ש, כמו שאומרים, יש עליו איזה קטע מסוים, וכן, הרישום שלו הוא לא נקי. מה יעשה אדם כזה לחזור למצב קודם? לצום הוא לא יכול, אז מה יעשה? אומר אדמו"ר הזקן, אלא מהי תקנתי, מה תקנתו של אדם כזה? כי דכתיב, כמו שהפסוק אומר, וחתך בצדקה פרוק. את החטאים שלך אתה יכול לפדות על ידי צדקה. אתה לא יכול לצום? תשלם, תן כסף. וכמו שכתוב באמת בתניה במקומות אחרים, שעיקר העבודה בדורותינו זה עבודת הצדקה. שאדם נותן מיגיע כפיו לצדקה, זה באמת התפקיד של הדור שלנו. כל אחד, כמו שאומרים, עדיף לא לחתוק, כי עד מעט תראו איזה רשימה צריך לשלם. זה לא זול. נראה מיד. כמו שכתבו הפוסקים, כתוב בשולחן ערוך, זה מופיע בסימן שין למדלת בשולחן ערוך, כתוב התייחסות כמה צריך לשלם צדקה כדי לבדות תענית. אז יש שם בשולחן ערוך את דברי הרמה, ועל דברי הרמה יש את התוספת של דברי המגן אברהם על הרמה בשם הלבוש. הרמה כותב שם שאדם שרוצה לבדות תענית, הלשון הוא שבעד כל יום, הלשון הוא ייתן י"ב פשיטים לצדקה. פשיטים זה שם של מטבע שהיה בזמנו. עבור כל יום ייתן י"ב פשיטים לצדקה. בא מגן אברהם ומתרגם את זה לערך מטבע שהיה בזמנו. אז המגן אברהם אומר שכל פשיט, כל מטבע כזה פשיט, זה כמו גודל וחצי פוליניש. זה הכל מטבעות שהיה אז. אם נרצה לתרגם את כל זה לשפה של היום בערך, אז לפי כל החישובים שלא ניכנס כרגע, מי שיוצא אחר כך נראה איך הגענו לחישוב הזה, לפי החישובים של זמננו זה יוצא עבור כל יום של תענית בערך 13.3 בדולר, שלפי הערך של היום זה בערך 45 שקל עבור כל יום. ועכשיו תעשו את החשבון לבד, שאם זה 45 כפול ב-ד' או כפול קופנון א' וכל זה כפול 3 לפי ההערכה המקובלת, זה מגיע לאלפי אלפי אלפי שקלים עבור כל עניין. באלפים רבים זה מגיע. כך כתוב, נראה את הלשון, כמו שכתבו הפוסקים, ליתן בעד כל יום תענית של תשובה, עבור כל יום שאדם, בהמשך נראה מה קורה עם אדם, רק יעשה חשבון, מדובר שבעצם צריך לקחת כמה משכנתות כדי לשלם את המיליונים שהוא צריך להוריד שם. גם על זה נראה בהמשך הפרק, יש איזשהו בשורה גם בעניין הזה, נראה בהמשך. אז אומר ככה, כמו שכתבו הפוסקים, ליתן בעד כל יום תענית של תשובה ערך חי גידולים פוליניש. זה הערך שהמגן אברהם עשה את החשבון, שאם השולחן הרמה כתב שכל יום, כמו שאמרנו, כל יום תענית זה י"ב פשיט, אם הוא עשה חשבון שכל פשיט זה 1.5 גידולי פוליניש, אז החשבון הוא שי"ב כפול 1.5 זה י"ח, חי גידולי פוליניש וכו'. והעשיר, כך אומר המגן אברהם שם, אם הוא עני אין לו הנחות, הסכום הוא קבוע גם אם הוא עני, אבל אם הוא עשיר יש לו יכולת כספית, יוסיף לפי יושרו, אז הוא צריך להוסיף על זה עוד יותר, כמו שכתב המגן אברהם הלכות העני, כך כתוב שם. זאת אומרת שיש לבן אדם, אם הוא רוצה כמובן להיות מרוצה וחביב לפני הבורא כמו לפני החטא, אז לצום אסור לך. יש רשימת צומות, אבל אסור לך, אתה לא יכול להגיד אני כבר מעדיף לצום. אסור לך לצום, כי אין לך יכולת לצום, אז הפתרון הוא לפרוט את זה לצדקה.